הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
מאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובה בהלכה עם אחים המאזינים. כדרכנו בקודש אנו פותחים בפתיח הלכתי, לא לפני שנודה לעוסקים על המלאכה. טכנאי פנחס בינדר, מפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה להם מראש ותהי משכורתם שלמה מעם השם. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים, 03-593-93, 03-500-9393, או לחילופין בפקס, 03-616-4477. את הפקסים כמו כן של דום צורת האתר ניתן לשלוח בשעה הראשונה, כדי שנתייחס אליהם זאת לשם בלון נדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתח לחתי, לא לפני שנודה לעוסקים במלאכה, והיום בעזרת השם אנחנו סיימנו את סימן של ח' והיום אנחנו בעזרת השם סימן שינטט. אתכן מתחילים את סימן שינטט. סימן שינטט מדבר על אדם שיש לו ילד ולילד יש מוקצה ביד והילד בוכה ורוצה שאבא שלו ירים אותו. האם מותר לאב להרים את בנו כשמוקצה בידו? האם יש חילוק בין סוגי המוקצה? האם יש חילוק בין סוגי הבכי? וכן על זה הדרך. זה בעצם מה שאוחז סימן שינטט סעיף א', זה סעיף מאוד עיוני שמקורו בגמרא בשבת בקוף ממנף עמוד ב', ויש לזה ארבע גישות בראשונים ובאחרונים איך להסביר את הסעיף הזה. אנחנו כמובן, מכיוון שזמננו קצר, אז אנחנו לא מתכננים להיכנס לכל ארבעת הביאורים ולכל הנפקמינות המעשיות שיש בין הביאורים. יצא לנו שם בסייעת הדשמיה שיש נפקמינות, אלא רק להגיד את העיקרי הדברים כפי שעולה מתוך הסוגיה ומתוך דברי השולחן ערוך. ומי שרוצה לראות את הכל בצורה יסודית ורצינית, אז יכול להסתכל בספר שיעורים שיצא לו מזמן הלכה למעשה, ששם אפשר לראות את כל הדברים בצורה עיונית ומסודרת. אז מסקנת ההלכה היא כך, ילד שאוחז מוקצה בידו, אסור לאביו, או לא דווקא אביו, כל אדם להרים אותו, גם אם הילד בוכה. ואביו רוצה להרגיעו או להביאו לשולחן שבת, אף על פי כן זה אסור. זה לא נקרא טלטול מן הצד, כיוון שזה מתייחס, הטלטול של האבן מתייחס לאבא יותר מכל מוקצה אחר, למה לא ניכנס כעת להסבר של הדברים. אבל מסקנת ההלכה היא שגם אם הילד בוכה ואביו רוצה להרגיעו או להביאו לשולחן, אסור לאבא להרים אותו. תכף נראה מה לגבי לנער לו את המוקצה מהיד. אם הילד משתוקק ובוכה שאביו ירימנו ולא ניתן להרגיעו בלא זה, זאת אומרת שזה בכי מעבר לבכי הרגיל, אז הוא לא רוצה להתנתק מהמוקצה וגם לא רוצה להתנתק מאבא, הוא רוצה גם את המוקצה ביד וגם את האבא שירים אותו. אז לכן אי אפשר לנער לו את המוקצה מהיד בגלל שהוא יצעק ויפקה. כי אם אפשר לנער לו את המוקצה מהיד, מנערים לו את המוקצה היד ומרימים אותו. אבל אי אפשר לעשות כזה דבר, כי הוא בוכה, אז בכזה אופן מותר לאביו להרימו, כיוון שיש חשש שאם הוא לא ירים אותו, אז הבן מרוב הבכי יכול להגיע למצב של חולי. לא פיקוח נפש, אבל חולי מסוים. אז לכן זה נקרא בלשון הגמרא והשולחן ערוך געגועין על אביו. געגועין זה בכי קיצוני שיכול להביא את הילד לעניין של חולי. ובאופן כזה תראו. אבל גם באופן הזה שהתירו להרים בגלל שהבכי הוא בכי קיצוני, זה דווקא אם המוקצה בשידו, ביד הבן הוא לא מוקצה עיקר ערך. אבל אם זה מוקצה עיקר ערך באופן שהוא מקפיד להרים אותו כשהוא נופל, כמו למשל מצלמה, או מוקצה אחר שהוא עיקר ערך שאדם חושש עליו שישאר ברצפה, בכזה אופן אסור להרים את בנו, או שטר כסף למשל, אסור להרים את בנו גם כשיש חשש סכנת חולי. למה? כי פה חששו שהחפץ המוקצה ייפול ואבא ירים אותו בידיים. ולא זו בלבד, אלא אפילו לאחוז אותו בידו וללכת איתו אסור. זה מחלוקת הרמב"ן ורש"י, אבל ככה השולחן הוא פוסק, סותם להחמיר כהרמב"ן, שאפילו לאחוז את הילד ביד וללכת אותו אסור, למה שמא יפול המוקצה וירים אותו אביו. אז יוצא מכך שבאופן כללי ילד שאוחז מוקצה אסור לאביו להרימו, גם כשהוא בוכה, אבל אם הוא בוכה יותר מדי ואי אפשר להרגיע אותו בלי לנער ובלי להרים, חייב גם להרים וגם לא לנער, אז מותר להרים, אבל אם זה חפץ יקר ערך שאם הוא חפץ זה נופל על הרצפה, האבא מקפיד להרים אותו, אז בזה יש חשש, ואפילו באופן הזה לא יתירו להרים אותו וגם לא לתת לו יד. זה בהקשר למוקצה שיש לבן ביד. מה קורה אם התינוק הוא בעגלה ויש מוקצה בעגלה, או ביד של התינוק או בעגלה? אז בכזה אופן, תינוק שנמצא בעגלה ויש לו מוקצה ביד, אסור לאביו להוליך את העגלה, או לאדם אחר זה לא משנה, כי גם פה הטלטול של המוקצה מתייחס לאבא. אלא אם כן התינוק בוכה שיוליכו את העגלה ואי אפשר להרגיע אותו בלי זה, אז בכזה אופן מותר. וגם בזה, אם זה חפץ יקר ערך שמקפידים להרים אותו כשהוא נופל, גם בזה אסור, כמו מוקצה שבידו. וזה לא משנה אם הוא תופס את המוקצה בעגלה או שהוא נמצא לידו בעגלה. בכל אופן, אסור לטלטל, להוליך עגלה שיש במוקצה ביד של הבן או ליד הבן. כמובן, אם זה סתם חפץ שהוא לא מתייחס אליו, אז לא, חפץ שהוא מתייחס אליו, שהוא מתעסק איתו, כן? אסור לטלטל ולהזיז את העגלה, אלא אם כן, יש פה בכי גדול, וגם בזה, רק אם זה לא חפץ עיקר ערך. אלא אם כן, יש בעגלה עוד דברי היתר שנצריכים יותר מהמוקצה. בכזה מצב, זה כבר נקרא טלטול מן הצד בגלל הדברים האחרים שיש פה, כמו בסיס לאיסור ולהיתר, אבל זה מותר. מה קורה אם הילד לא תופס את המוקצה ביד וגם לא שם אותו בתוך העגלה אלא בכיס שלו? יש לו מוקצה בכיס ורוצה שאביו ירים אותו והוא בוכה? אז תלוי, אם זה כיס נשלף כמו כיס של מכנסיים, מותר להרים אותו אפילו אם הוא לא בוכה. כמו שמותר לדלתל מכנסיים כסף בכיס כי הכיס הוא נשלף אז הוא לא עושר את כל הבגד, גם מותר לדלתל את הילד עם המוקצה במכנסיים. אבל אם הוא חפץ יקר ערך והילד משחק איתו בוצאה והכנסה לכיסו, זה לא שהוא שכח אותו שם שאז אפשר להקל, אלא הוא פשוט כל הזמן מוציא מכניס, אז בכזה מצב אסור להרים אותו. למה? כי גם פה יש חשש שמא ייפול המוקצה והאב יבוא להרים את המוקצה. זאת אומרת, כל מה שהתרנו במוקצה שבכיס נשלף שנמצא אצל התינוק זה רק חפץ רגיל, אבל אם זה חפץ יקר ערך, אז בכזה מצב יש חשש שיפול ויבוא אב להרים אותו וזה אסור, אלא אם כן הוא לא משחק איתו, זה משהו אחר. אבל אם הוא כיס שלא נשלף, כמו כיס חולצה, אז זה כמו מוקצה שבידו ואסור להרים אותו. גם אם הבן לא יודע שיש לו מוקצה בכיס, לפי חלק מהביאורים, כך צריך לצאת, בגלל שזה כיס של חולצה. אז כיס שבכנסה אם מותר להרים אותו, כיס של חולצה אסור. ילד שאוחז בידו כלי שמחתו לאיסור, כמו לורדי, מכונית שלט, ורוצה שאביו ירים אותו, אם לא ניתן לנער את המוקצה בגלל שהבן יבכה, מותר להרים אותו. לא כמו מוקצה רגיל שאמרנו שאסור להרים אותו. מוקצה רגיל, כמו כסף, כמו מצלמה, מוקצה מחמת גופו, מוקצה מחמת סון כיס, אסור להרים את הילד. אלא אם כן, מקרים קיצוניים, כמו שאמרנו. אבל אם זה כלי שמחתו לאיסור, כמו לורדי במכונית שלט, והחפץ מרגיע אותו, זאת אומרת, אם אתה תנער לו את זה מהיד, הוא יבכה, אבל הוא רוצה שתרים אותו, זה מרגיע אותו, החפץ שלו ביד. הוא רוצה גם את החפץ ביד וגם אותך. אז בכזה מצב, זה נקרא כלי שמחתו לאיסור לצורך גופו. החפץ מרגיע את התינוק, זה נקרא צורך גופו, וזה מותר. אם אותו החפץ לא מרגיע אותו, סתם הוא תופס אותו ביד, זה לא מרגיע אותו, אז פה זה אסור. אפילו אם הוא לא יכול לנער. למה? כי זה כבר לא נקרא צורך גופו. רק אם החפץ, הכלי שמחתו לאיסור, מרגיע אותו, ולא ניתן לנער את המוקצה כי הוא יבכה, אז מותר להרים אותו. האם מותר לנער מוקצה מידו של קטן? ילד קטן אוחז מוקצה ואנחנו רוצים לנער לו את המוקצה מהיד. האם זה מותר או אסור? אז פה זה תלוי. אם סיבת הניעור כדי שהתינוק לא יזיק את החפץ, הוא אוחז מצלמה. ואביו חושב שהוא ישבור את המצלמה, אז הוא רוצה לנער את זה מהיד. זה נקרא טלטול מן הצד. לצורך דבר אסור, זה אסור. אתה מטלטל את המצלמה באמצעות הניעור. אבל אם הוא יכול לתת לו דבר מתיקה ולומר לו, הוא יכול לתת לו דבר מתיקה ולהגיד לו, להניח את זה במקום מסוים. לנער אסור, כי זה לצורך דבר אסור, לצורך המצלמה, אבל אפשר לנער לו את לא לנער, להגיד לו, אתה רוצה את השוקולד הזה? תראה, הוא ילד כבר מתקשר, עסקים עושים איתו, אתה רוצה לתקשר? כן. אתה רוצה את השוקולד? כן. אז תשים את המצלמה כאן בבקשה, ואז הוא יסלים, הוא ישים אותה איפה שאתה רוצה שהוא ישים, ואז תביא לו את השוקולד, ואז יוצא שגם לא נשברה המצלמה, וגם לא עברת על איסור טלטול מוקצה. וזה שאני אומר לו לשים את המצלמה במקום מסוים, זה לא נחשב כמו ספייה בידיים שאני אומר לו לטלטל מוקצה. כיוון שזה כבר בידו, אז לילד קטן אפשר לסמוך על, על המגן אברהם, שאם זה כבר בידו זה מותר, אפילו זה בא לידו באיסור. אבל צריך להקפיד, לא להגיד לו להניח את זה על שולחן או על ספה, משום ביטול כלי מכנו. להניח את זה במקום שאין בו ביטול כלי מכנו. או שולחן או כיסא שיש עליהם דברי יותר, או מקומות שהם אין בהם ביטול כלי מכנו, כמו על איזה רצפה או שיש, משהו. אבל אם סיבת הניעור כדי שלא יזיק עם החפץ, או שלא ינזק הילד, כגון, הוא תופס בידו עת, והוא עלול לקשקש על הקירות, על עצמו, או תופס מברג ועלול לעשות חור בספה. אז בכזה מצב מותר לנער, למה? זה נקרא טלטול מן הצד לצורך דבר היתר. טלטול מן הצד לצורך דבר היתר מותר. או, אני רוצה להרים את הילד עם המוקצה, אבל אני לא יכול להרים אותו כי יש לו מוקצה, אז אני מנער כדי להרים אותו עם המוקצה. זה גם מותר. זה גם נחשב צורך דבר היתר. כדי להרים את הילד זה גם כן מותר. אז בקיצור, ילד, או למשל, אני רוצה לנער את המוקצה כדי להפריש אותו מאיסור. הוא כבר ילד אחרי גיל 3, צריך כבר לחנך אותו שלא מרים מוקצה והוא תופס מוקצה, אני מנער לו כדי להפריש אותו מאיסור, זה גם זה מותר. בקיצור, ילד, באופן כללי, המסקנה של מה שלמדנו היום, באופן כללי, ילד שתופס מוקצה ביד, אסור להרים אותו, יש פרטים, אבל באופן כללי, ילד שתופס מוקצה ביד, אסור להרים אותו, לנער לו את היד, כדי להרים אותו, אם הניעור בשביל דבר היתר, להפריש אותו מאיסור, או כדי שאני אוכל להרים אותו, או כדי שלא יזיק עם החפץ, מותר. אבל אם זה לצורך, זה לצורך דבר היתר. אבל אם זה לצורך דבר האסור, שאני לא רוצה שישבור את החפץ, זה אסור. ואם זה כלי שבחתו לאיסור, והוא אפשר לנער כי הוא יבכה, אז מותר גם להרים אותו, כי זה נקרא לצורך גופו. עד כאן הקדמתנו להיום. מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן, 03-500 93-93, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית ועניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק את מירב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום
לך
הרב.
שלום.
רציתי לשאול, יש לי מקרר של חברת LG שבדגם 819VTCA, אם אני צריך לעשות במשמרת השבת או שאפשר לפתוח אותו בצורה אחרת או כזאת או כדומה.
כל המקררים שיש לנו בעשור האחרון, אפילו קצת יותר, חייבים פיקוד שבת. יש לך איזה פיקוד שבת בסיסי שם או כלום?
לא, אין לי שום דבר, רק אם אני לוחץ על ה... נתק לו את החשמל, אז הוא נתק את כל האור, את כל הציצופים. אבל שאלה אם יש לו דברים...
זה יכול להיות שזה פיקוד שבת. כנראה שיש לך פיקוד שבת, אתה לא יודע. יש לך איזה כפתור שאתה לוחץ, ואז הוא נתק לך את האור ואת כל הציצופים.
כן.
אז בהחלט שיכול להיות שיש לך פיקוד שבת. אז יש לך שתי אופציות. או פשוט להתקשר לחנות שקנית ולשאול אותם לפי הדגם מה הכשרות של הפיקוד שבת.
זה מקרה שאני קיבלתי אותו לפני, כאילו רק אחרי הביאו לי אותו, אבל הוא כבר בן 14 שנה.
אוקיי, אז אתה יכול להתקשר מחר, או אפילו בערב היום לרבי אייל, רבי אייל בן זיקרי, ל-050-255-5-8, ותגיד לו את הדגם והוא יגיד לך את ה... אם יש איזה פיקוד, לאיזה פיקוד שבת יש לו, ולפי זה תדע אם תסמוך או לא.
אני מבין. אז כאילו הוא יגיד לי בדיוק מה אני צריך או לא.
כן.
בסדר.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב, יישר כוח.
ברוך תהיה.
אדם שישן לפני חצות ומתעורר אחרי חצות להגיד תיקון חצות וחוזר לישון, מה עם ברכות התורה?
מעיקר הדין הוא פטור, כן, מעיקר הדין הוא פטור בברכות התורה, כמובן בסימן מ"ו סעיף ט', מכיוון שתיקון חצות זה תפילה ולא לימוד, וברכות התורה אומרים רק הלימוד. אבל מכיוון שיש פוסקים שסוברים שעל כל פסוקים צריך להגיד ברכות התורה גם אם הם לא נאמרים לשם לימוד, לכן מבואר בשולחן ערוך שם וגם בפוסקים שלכתחילה נכון להיזהר לומר ברכות התורה לפני. זאת אומרת, הלכת לישון למשל ב-11 וקמת ב-12, ואתה רוצה להגיד תיקון חצות, מעיקר הדין אתה פטור מברכות התורה, אבל נכון להחמיר, לומר ברכות התורה עם פסוקי ברכת כהנים שלאחר מכן, ואחר כך להגיד תיקון חצות ולחזור לישון. אלא מה? שיש לנו פה בעיה, האם בבוקר כשתקום, אתה הולך לישון אחר, האם בבוקר כשתקום אתה צריך להגיד עוד פעם ברכות השחר, כי ישנת עוד פעם, מצד שני כבר אמרת בלילה ברכות השחר, סליחה, ברכות התורה. אז זה מחלוקת בפוסקים, ולכן מה שצריך לעשות, כפי שהרי תשובה מביא שם בסימן ממזיין, לא שם, אלא בממזיין סעיף י' ב', עוד י' ב', הוא מביא שאתה צריך, כשאתה מבאר ברכות התורה ב-12, כשקמת, לכוון שאתה הולך לפתור את כל מה שתלמד עד השינה הבאה. עד השינה הבאה. ואז, אם באמת הלכת לישון, כמו שתכננת, בבוקר כשאתה קם, אתה תברך עוד פעם ברכות התורה. ברור?
אפשר עוד שאלה רם?
שבוע הבא בשמחה. כדי שלא נעשה איפה ואיפה בין המאזינים. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
אני רוצה לשאול לגבי מה שהרב כותב בסוף חלק ב' מהשולחן אורך בהלכות חנוכה משמע.
סימן, סימן.
צריך.
בסוף בהלכות שבת סוף חלק ב', כן?
כן. שמשוכן ובריכות חנוכה משמע שיש עניין לחשוש לדעת בהג לקבל שבת בהדלקה אם אפשר, מזה שהוא הביא שיש עדיפות להדליק קודם כל את נרות חנוכה לחשוש לדעת בהג, כי גם הדעות האחרות מסכימות שזה לא בעיה. אז אני שואל למה זה ראייה? יכול להיות שהוא אמר שעדיף להדליק נרות חנוכה, כי למה לא? למה להקדים דווקא את שבת? אין עניין להכיס לא לחשוש לבאג. אבל כשאני, כן יש לי איזה עניין מסוים לעשות איזה מלאכה, אין לי להגיד זה להימנע.
יפה. אז השולחן ערוך היה צריך לפסוק בסיבת תפרשי אינטט, שבשבת חנוכה, מה שתרצה תעשה. תרצה תדליק נרות חנוכה קודם, תרצה תדליק נרות שבת קודם. או לפחות לכתוב, שאם זה לא הכרח, אז תדליק נר חנוכה קודם. הוא לא כתב ככה, הוא כתב הלכה פסוקה. בערב שבת, אני מקריא את לשון השולחן ערוך, תפרש אין תת. יש שם רק סעיף אחד. בערב שבת, מדליקים נר חנוכה תחילה, ואחר כך נר שבת. הוא קבע את זה בתור הלכה בשולחן ערוך. לא בתור מה שירצה יעשה. הרי אם אתה אומר, אם אתה אומר שנוקטים להלכה, שלא צריך לחוש לדעת באג בכלל, וקבלת שבת לא דליה בדקת הנר, ולא צריך לחוש לדעת באג. וכל יום שישי, הגברת, נגיד, מדליקה נרות, ואחר כך מדליקה את הפלטה, מדליקה נרות, ואחר כך מסדר את המחם. כל יום שישי זה בסדר. פתאום מגיע שבת חנוכה, אומרים, לא, 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 לא. קודם תדליקו נר חנוכה, אחר כך נר שבת. למה? למה כל יום שישי לא ככה ובחנוכה ככה, והוא קבע את זה בתור הלכה? לא שהיא מסתדר או לא מסתדר, קבע את זה בתוך הלכה. ברור שיש פה ראיה ברורה שמרן שולחן ערוך סובר שאף על פי שאנחנו לא פוסקים כדעת באג, כמו שמובא בסימן רס"ג מרגים לסעיף י', אבל לכתחילה נכון נוכל לשיטתו, ולכן אנחנו אומרים שגם בנות ספרד לכתחילה תקבלנה שבת בהדלקה, תסדר את כל מה שצריך לסדר ותקבלנה שבת בהדלקה, לא בתור חיוב, לא בתור ראוי ונכון לכתחילה. בנות אשכנז חיוב, בנות ספרד ראוי ונכון לכתחילה. אני חושב שזה ראה מאוד חזקה בלחנוכה.
הרב, לא יכול להיות שהוא כתב את זה כן בתור הלכה, בגלל ש למה לעשות הפוך?
כי לפעמים לא מסתדר לי. כי לפעמים לא מסתדר. לא מסתדר לפעמים להדליק, לא מסתדר לפעמים להדליק נרות חנוכה לפני נר שבת. לא מסתדר. אז למה אתה מגביל אותי? למה אתה מגביל אותי?
הרב, כן, הרב, ובעניין הזה, כשאנחנו נוקטים שסתם ויש, אנחנו נוקטים כעיקר הלכה כסתם, ויש לפי החידה עצמו.
זה לא סתם ויש, זה יש, מה אתה יודע, זה יש ויש, זה לא סתם
ויש. כן,
אתה שואל על רס המרגים לסעיף יוד? זה יש ויש.
אני שואל באופן כללי על הסתם ויש, וגם כאן, היש ויש.
כן, כן.
באופן כללי אנחנו אומרים, זה הדעות האלה ש... שאין עניין להחמיר את האש, אומרים, מה שהוא הביא את זה זה רק כדי לחלוק לו כבוד.
זה מחלוקת, זה מחלוקת הפוסקים. זה מחלוקת הפוסקים.
כן, כן, כל הדעות האלה, דעת אחידה עצמו, מה שהוא מביא בדעת השולחן ערוך, ומה שהרב עובדיה נוקט.
מרן הרב עובדיה כך נוקט, שמשום כבודה מביא אותה, ולא צריך לחוש להם, אבל דעת הבן איש חי, ודעת הכף החיים והאור לציון, שצריך לחוש להם. כן, לפי מרן הרב עובדיה לא צריך לחוש. כן, אז מה אתה שואל?
אז אני שואל, יכול להיות שהמחלוקת אולי לא כל כך גדולה. זאת אומרת, שם, הקף החיים אומנם אומר שהוא בא להגיד שצריך לחשוש להם בהפסד מועט, אבל בהפסד מרבה אפשר להקל.
נכון.
הרב עובדיה אומר, גם בהפסד מועט לא צריך לחשוש.
נכון.
אבל כשיש אפשרות אחרת, ודאי שלמה לא. זאת אומרת, אם יש לי סכין חלבית בת יומה, וסכין חלבית לא בת יומה, אין עניין להשתמש דווקא ב...
אבל מרן הרב עובדיה לא כתב כך, הוא אומר אישה לכתחילה, מרן הרב עובדיה לא כתב כך, הוא כתב אישה לכתחילה יכולה להדליק נרות ואחר כך לעשות מלאכות. הוא לא אומר שאם את יכולה, תסתדרי. הוא לא אומר את מה שאתה אומר.
זאת אומרת, אין שום עניין.
שוב פעם, זה מחלוקת. אני אומר שפה ספציפית יש לנו ראה מאוד חזקה משולחן ערוך, אבל באופן כללי על כל יש ויש או סתם ויש, לפי מרן הרב עובדיה אין צורך לחוש בכלל, אם זה סתם ויש ליש או יש ויש ליש כמה, ולפי הבן איש חי, פרשת וירא, לפי הכף החיים, סימן את ג' עוד ז', לפי אור לציון בהקדמה לחלק ב', צריך לחוש. גם רבי עזרא עתיה ככה נקט. חכם עזרא עתיה נקט שמה שכתוב ברמה מפנו, שמרן הרב עובדיה מביא שמשום כבודם, הוא אומר, איזה כבודם זה? אתה מביא פוסקים, ואתה משום כבודם, ואתה לא חושש להם, אתה מביא פוסק, כביכול, לכבד אותו, ואתה אומר, נאכלו כמוך. רבי עזרא עתיה לא קיבל את ה... הוא הסביר משהו אחר, הוא אומר, משום כבודם, לחוש להם, זה הפשן משום כבודם. זאת אומרת, גם ברמה מפנו, משום כבודם, יש מחלוקת איך להסביר. מרן הרב עובדיה מסביר, משום כבודם נטו, רק לכבד אותם. זה הסיבה. האחרים מסבירים שלא, זה לא נקרא כבודם, להביא פוסק ולא לפסוק אותו. אלא משום כבודם הכוונה, לחוש להם. טוב, זה מחלוקת.
דבר אחרון לסיום, יהיה טוב, אל תיקרא רע, כאילו לא שייך כזה דבר, מתי זה נאמר, זה לא שייך להגיד כזה דבר, למה לא לחשוש, כשיש אפשרות בנקל. יש לך סכין חלבית, בת יומה ולא בת יומה. יש עניין להשתמש, כאילו ודאי שיש עניין בבת יומה.
בוודאי שאתה צודק.
אין שום...
בוודאי שאתה צודק.
הבנתי. בסדר גמור, של כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
כן, שלום וברכה.
כן, שלום. רציתי לשאול את הרב לגבי ההנהגה של הבוקר.
שומעים אותך חלש ומעומעם.
אוקיי, אני רציתי לשאול לגבי ההנהגה של הבוקר.
כן.
האם יש חיוב לשים נטלה ליד המיטה, ומה קורה שקמים וצריך את השירותים ליד, אבל זה לא בדיוק דחוף, אבל זה כן דחוף. ולגבי ברכות השחר, האם יש עניין להגיד נטלת ידיים באשר יצר מיד, או שאפשר להגיד זה בדרך לבית מדרש או לבית כנסת, לאט שהולכים?
אז לגבי החלק הראשון של נטילת ידיים ליד המיטה או לא, אז זה תלוי. אם אדם ישן אחרי חצות לילה, לכתחילה הוא יכול לא ליטול ידיים ליד המיטה, וללכת לנטלה הקרוב, לברז הקרוב וליטול ידיים. כי שינה אחרי חצות לילה, הרוח רע מאוד מאוד חלשה, כמו שכותב הבן איש חי, ועוד. אם ישן לפני חצות לילה, אז בכזה מצב, יש מחמירים לשים נטלה ליד המיטה, כדי שלא ילך 400 בלי נטילה, כפי שמביא המשנה ברורה בסימן א', סעיף קטן ב', ויש פוסקים שלא חוששים עד כדי כך להחמיר, כי אומרים שהרוח רעה בימינו הוחלשה, ככה מקובל מזקני ירושלים, שבסיפור שהיה מגרף פטוצקי בזמן הגאון מווילנה, יצא אור חזק ממערת המכפלה והוחלשה הרוח רעה. אז יש פוסקים שאומרים שאפשר להקל ולא לשים יד המיטה, אלא ללכת פחות מ-400, ללכת קצת ולעצור, עד הנטלה ולטול ידיים. זה לגבי נטלה, ויש כאלה שמקפידים, אבל הרבה לא מקפידים בזה, ויש להם בהחלט על מה שיסמכו. זה, המשנה ברורה באמת החמיר בזה שם, כן? שאומר שרק בשעת הדחק לסמוך על פחות מ-400 וכו'. אבל לכתחילה לשים ליד המיטה, ויש כאלה שלא מקפידים כפי שאמרתי, מהסיבה שהזכרתי. זה לגבי החלק של נטילת ידיים כשאדם קם בבוקר. לגבי החלק השני, מתי לברך את על נטילת ידיים? אז מכיוון שאדם, גם כשהוא נטל ידיים בבוקר, רק הוא צריך להתפנות, הוא צריך להתלבש, והידיים שלו לא נקיות, אז אם הוא יברך, נגיד, כשהוא נוטל ידיים, לפני שהוא צריך להתפנות, הוא לא יכול לברך. גופו משוקץ. אחרי שהוא מתפנה, אם הוא יברך על נטילת ידיים, יש פה עוד פעם בעיה, כי אחר כך הוא מתלבש, הוא נגע במקות המחוסים. אז לפי הראש, הידיים שלו מתלחלחות עוד פעם. ואם נאמר לו לברך רק אחרי שהוא מתארגן לגמרי, אז לפי הרשב"א הפסדנו את הברכה, כי זה בריאה חדשה נעשה פעם אחת, לא פעמיים. לכן העצה הייעוצה היא, כמו שהבית יוסף כותב בסימן ו', הביאור הלכה מביא אותו בתחילת סימן ד', על פי החיי האדם, שאדם שקם בבוקר ונוטל ידיים ומתפנה ומתארגן, לא לברך ברכת הנטילת ידיים, אלא לסיים את כל ההתארגנויות, ואז ליטול עוד פעם ידיים, אחרי ששם נעליים והתלבש וכו', ואז לברך על נטילת ידיים, ולהסמיך לזה את אשר יצר וכל ברכות השחר. שאז בכזה מצב, הרווחנו גם את הראש של ידיים הסקניות, כי עכשיו הידיים בבית נקיות, וגם את הרשבה של הבריאה החדשה, כיוון שהוא מסמיך את כל ברכות השחר, אז גם לפי הרשבה זה בסדר. זה הדרך הטובה ביותר.
אפשר לחכות גם מודה אני עד אז, או שמודה אני צריך להגיד מיד?
לא, מודה אני זה מיד שאתה פותח את העיניים בבוקר, גם עם גוף משוקץ, אתה אומר מודה אני. לפני הנטילה.
גם, וזה לא משנה לפי השירותים, כי לא אומרים את שם השם.
אמרתי, גם כשגוף משוקץ, גם כשגוף משוקץ, אתה אומר מודה אני.
אוקיי.
לגבי סדר הנטילה, זה כפי שהזכרתי, אם ישנת אחרי חצות, אתה יכול לחכות עם הנטילה, אם ישנת לפני חצות, אז אתה נוטל ידיים מיד, מתארגן, מתלבש, מתפנה מה שצריך, נוטל ידיים עוד פעם, ואז מברך על נטילת ידיים אשר עצר עם כל ברכות השחר בבת אחת. זה הדרך המובחרת ביותר. אבל מי שלא עושה ככה, יש כאלה שלא עושים ככה. יש כאלה שנוטלים ידיים, מתפנים, נוטלים עוד פעם ידיים, וכן נטילת ידיים אשר עצר, אחר כך מתלבשים, מתארגנים ומברכים את כל ברכות השחר. מי שככה עושה, כאילו בשני שלבים, אז יש לו מה שיסמוך. יש לו על מה שיסמוך, כפי שמביא המשנה ברורה שם בסעיף קטן ד', כפי שמביא כף החיים שם בסימן ד'.
גם אשר יצר, כי השכונה הוא בקופה מחי, יש שם את הנדון לגבי השירותים, ונראה לי שיש שם כזאת פוסקים, שיש בעיה פשוט לחכות מאשר יצר,
ולא להשעות, לא להשעות, אבל שים לב, לא להשעות אחרי הנטילה. אחרי שנטלת לא לשעות את אשר יצר. אבל אם עוד לא נטלת, נטלת מהשירותים, התלבשת, נטלת ומיד בירכת, זה בסדר.
אז אם אדם הולך לשירותים והוא לא...
עוד פעם, הוא קם בבוקר, נטל ידיים, נכון? אחרי שנטל ידיים הלך להתפנות, אחרי שהוא מתפנה ומתלבש, ואז הוא נטל עוד פעם, מברך.
אבל גם לא במהלך הבוקר, אבל אדם שהולך לשירותים ופתאום מקבל איזה שיחת טלפון או משהו כזה, יש לו עניין קודם ליטול ידיים לדרך אשר יצר ולדחות את כל הדברים האלו, או שהוא יכול לא ליטול ידיים ולחכות?
לא, לכתחילה לא להשאיר על עצמו את הטומאה, אלא ייטול ידיים, יברך, ואז יענה שיחת טלפון, ולא ישתאה. אבל בציור שלנו פה, מכיוון שזה קצת מורכב מכל מה שאמרנו, לכתחילה הוא יכול להשתאות קצת עם הנטילה אחרי אשר יצר, עד שהוא יתלבש, ואז ייטול ידיים ולברך את הכל. בגלל המורכבות של מה שדיברנו מקודם.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה רם.
שלום.
רציתי לשאול, ישר כוח על התוכנית.
תודה.
רציתי לשאול הרב לגבי ברכת של הכל. אם אני נמצא בבית, אני מברך שהכל יהיה מדברו, ולא כיוונתי לפתור שום דבר. אני רוצה רק נגיד לאכול מאכל שהוא גם ברכתו של הכל, סוכריה או גבינה או לבן. האם אני צריך לברך שוב פעם שהכל, אם לא כיוונתי לפתור, או איך אני עושה בדיוק?
אם ברכת שהכל יהיה מדברו על דבר מסוים, והדברים האחרים היו לפניך על השולחן, אז אתה פותר את זה, אתה לא צריך לברך עוד פעם. כמובן בסימן רשבה בסעיפי, במשנה ברורה בסעיף קטן חף. אבל אם זה לא היה לפניך על השולחן, אם זה לא היה לפניך על השולחן, אז פה זה תלוי. אם אתה בירכת על מאכל, ואחר כך אתה אוכל עוד מאכל, או בירכת על משקה, ואחר כך אתה שותה עוד משקה, תוך זמן קצר, אם זה שתייה, תוך חצי שעה, אם זה מאכל תוך שעה, אתה לא צריך לברך עוד פעם. כי דרכו של אדם להיפתח מאכילה קטנה לאכילה גדולה, משתייה קטנה לשתייה גדולה. אבל אם עבר יותר מהזמן הזה, שזה זמן עיכול, יותר מחצי שעה בשתייה, ויותר מ-72 דקות ליתר דיוק באכילה, אז אתה צריך לחזור לברך עוד פעם, אלא אם כן, אתה כיוונת מפורש, בשהכל נהיה בדברו, שבירכת על המאכל, לפתור את כל המאכלים, או בירכת על המשקה, וכיוונת לפתור את כל המשקעות, אז בכזה מצב, אפילו אם עבר כמה שעות, אתה לא צריך לחזור לברך. אבל אם לא כיוונת מפורש לפתור, אז בכזה מצב, רק אם זה זמן קצר, אתה לא מברך. הזמנים שהזכרתי, חצי שעה בשתייה, 72 דקות באכילה. אבל אם זה זמן יותר ארוך, אתה צריך לחזור ולברך.
לגבי ברכה האחרונה הרב, זה גם...
רק שנייה אחת, אני אסיים עוד פרט אחד. כל זה לבני ספרד. לבני אשכנז, גם אם זה תוך הזמן הקצר הזה שדיברנו, רק אם זה אותו מאכל, הוא לא חוזר ומברך. אבל אם זה מאכל אחר, נגיד, הוא בירך שהכל נהיה בדברו על במבה, ואחר כך הוא בא לאכול שוקולד. זה שתי מאכלים נפרדים, אז הוא לא פותר את המאכל השני, הוא לא כיוון והוא לא היה לפניו, אלא אם כן, בעוד הבמבה לפניו, הביאו לו את השוקולד. זה לבני אשכנז. ולבני ספרד, הוא פותר גם אם סיים את הראשון והביאו לו את השני, אבל רק באופנים שהזכרנו. לכן אמרנו כמה וכמה פעמים, שטוב שאדם יעשה תנאי פעם בחודש או פעם בשנה, ויאמר, הרי אני מגלה בדעתי, שכל מה שעברך, המוציא, מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל, מכוון לפתור את כל מה שאוכל ושתי, עד שעברך ברכה האחרונה. בדרך אגב, כל מה שאמרנו שאדם פותר, זה מאכילה לאכילה, או משתייה לאכילה, או משתייה לשתייה. אבל אם זה אכילה לשתייה, הוא שתה קפה, ועכשיו הוא רוצה לאכול במבה, או הפוך. הוא אכל שוקולד, ועכשיו הוא רוצה לשתות קפה. אז לדעת המשנה ברורה והקף החיים הוא לא פתר. כי אין דרכו של אדם להיפתח מאכילה לשתייה או משתייה לאכילה, ולדעת החזון עובדיה הוא כן פתר. אז לכן צריך לעשות את התנאי שהזכרנו כדי לא להיכנס לספקות. כן, מה אתה שואל?
לגבי ברכה האחרונה, איך אני צריך
לנהוג? לגבי ברכה האחרונה, אם סיימת לאכול, ואתה מתכנן לאכול בשעה הקרובה עוד פעם, או לשתות בחצי שעה הקרובה עוד פעם, אל תברך ברכה האחרונה. אבל אם אתה סבור שאולי בחצי שעה הקרובה לא תשתה, אולי בחצי שעה, בשעה הקרובה לא תאכל, אז תברך ברכה האחרונה, ואחר כך שתרצה לאכול ולשתות, תברך עוד פעם. ואם אתה חושש שמה תשכח, אתה אומר, נכון, אני רוצה לאכול בשעה הקרובה, ואולי אני אקרא שכן לברך ברכה האחרונה, אז גם כן, תברך עכשיו ברכה האחרונה, ואחר כך תברך עוד פעם.
זה מצל הגמור. תודה רבה, שמשמריך.
ברוך תהיה, כל זה נמצא בסימן רשבב סעיף A, כל הפרטים כתבנו בלוחות ברכות באריכות, אבל ככה על קצה המזלג. כן, שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום, ערב טוב.
ערב מצוין.
תודה רבה על התוכנית ועל הספרים, ממש נהנים.
תודה.
השאלה לגבי דין תתאה גבר, אם אני אומר את זה רק באיסור ויתר או גם בשבת?
רק באיסור ויתר. כי תתאה גבר מבואר בסימן צדיקה אלף שהוא מבשל כדי קליפה, אז במילא בשבת זה לא יעזור כלום, כי כדי קליפה זה יבשל.
כן, ואם בשבת אני אקח מים חמים, ואז אני שופך עוד מים קרים, אז אני גם אומר תתאה גבר? זה תלוי גם בכמות?
בוודאי שזה תלוי בכמות. זה כתוב מפורש בסימן שין י' ח' סעיף י' א' וי' ב' שהכל תלוי בכמות. זאת אומרת, אם יש לך מים חמים שאתה שופך על קרים, אבל המים החמים הם מועטים והקרים מרובים, או הפוך, אתה שופך מים קרים על חמים והחמים מועטים והקרים מרובים, זאת אומרת, אני ברור לי שבשפיכה שאני שופך זה לא יגיע לי הצולדת, הקרים לא יגיע לי הצולדת, כי הקרים הם רוב והחמים הם מיעוט, ואני שופך את זה בבת אחת, לא שופך ועוצר, שופך ועוצר, שופך בבת אחת, אז בכזה מצב זה מותר. כל הנידון הוא שהמים הקרים יכולים להגיע ליד סולדת מהמים החמים. אז צריך להקפיד על הכללים שנאמרו שם בשין י' ח' סעיף י' א' ב'. אבל אם זה לא יכול להגיע ליד סולדת, למה? בגלל שהכמות של הקרים היא גדולה כלפי החמים, וזה רק יעשה אותם פושרים ולא יגיע ליד סולדת, אז מותר בכל אופן.
הבנתי, אבל שמעתי שמישהו אמר לי
רק בכלי ראשון מחמירים, רק בכלי ראשון, לא לשפוך מים קרים לתוך כלי ראשון, זה מחמירים בכל אופן.
שאם אני שופך עכשיו, אמרו לי לשפוך בקילוח אחד את המים רותחים לתוך, אם אני שופך שתי פעמיים, זה כבר
תהיה חסר בעיה. כן, זה המשנה ברורה בסעיף קטן פי ג', כן.
אז אם אני עכשיו מכין איזה משהו, אולי מים רותחים, בשפיכה אחת אני צריך לשפוך.
יפה.
הבנתי. תודה רבה,
שר כוח גדול. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו?
שלום וברכה.
שלום וברכה, ערב טוב. רצינו לשאול על פרטה שלאחרונה כאלו הולכים להרכאות ומרשים לעצמם, והם לא יודעים עד כמה חמור הדבר, וזה לא פשוט. וגם אחרי שנסתק בבית משפט, הם רק מחמירים את המצב, כי זה נקרא גזל עדיין, והם יצטרכו עדיין להביא את הדין, והחומרה ש... מה שכתוב בשולחן ערוך, מרים יד בתורת ישראל, וחייב נידוי על זה.
מרים יד בתורת משה רבנו, מה שכתוב בשולחן פוסק בסימן, בכל שמשפט סימן חבב. כן, אז מה אתה רוצה? אתה רוצה לעורר על הדבר החמור הזה?
כן, והאם צריך לנדות על זה, או שהוא כבר מנודה ועומד על זה שהוא קם ומרים יד בתורת משה?
לא מנדים על כזה דבר, אנחנו לא מנדים היום על שום דבר כמעט. אבל זה איך שלעצמו דבר מאוד חמור. מי שהולך לבית משפט בלי לקבל אישור מבית דין, לפעמים הצד השני לא רוצה לבוא לבית דין, אז נותנים לך רשות, תלך לבית משפט, תקבל את מה שמגיע לך. אבל מי שלא עושה ככה והולך ישירות לערכאות, אז עובר באיסור חמור. אסתר ביסור חמור שמרים יד בתורת משה, זה משפט מאוד חריף שלא מצאנו לו כמעט אך ורע ביתר הדינים וההלכות. לכן צריך להקפיד מאוד מאוד ללכת לדין תורה. וגם אם אני יודע שהוא לא לדין תורה, צריך לתבוע אותו לדין תורה, ואז הבית דין ייתן לו אישור ללכת לבית משפט. אלא אם כן, זה אנשים שמראש לא יכולים לבוא לדין תורה, למשל חברת ביטוח. תזמין אותם לדין תורה, זה לא שייך. אסור להם לבוא לדין תורה, רק בית משפט. אז מראש אתה יכול ללכת לבית משפט, אין מה לעשות.
ואם נדעו על כך, נדעו נדעוי? תתנאי בנדעוי?
לא מנדים על כדברים כאלה היום.
ומי שכתב בחוזה שאם יהיה ויכוח, אז צריך ללכת לבית משפט. אז זה גם הקטגוריה או שאז יהיה אפשר?
כל זמן שהוא לא הלך, הוא לא הלך, זה חמור, זה בכיוון להרים את בתורת משה. ודאי שאסור. זה לא יעזור כלום. לא, מה זה בחוזה? אם השני כתב את זה בחוזה, אז מה אני יכול לעשות?
שתיהם
סיכמו. לא, מראש צריך לסכם שאם יש ויכוח, הולכים לדין תורה. אם הצד השני לא רוצה בשום פנים באופן, אז בסדר, אני מה לעשות. זה בעיה שלו, זה לא אני לקחתי אותו, הוא לקח אותי. אבל אם יש לי אפשרות לכופף אותו לדין תורה, אז מראש צריך לסכם דין תורה.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
אני רוצה לשאול שאלה לגבי אם קבע לי מחם חשמלי של מים, והאם מותר לי לקחת את המים האלה, לשפוך אותם לתוך כלי שני שהיד עדיין צולדת בו, אם יהיה מותר להניח את זה על כלי שנמצא על הפלטה. ואני מסתמך על מה שכתוב בשין י' חצי וו, כלי שיש בו דבר חם שהיה צולדת בו, מותר להניחו בשבת על גבי קדירה התמונה, כדי שישמור חומו ולא יצטנן.
נכון. אבל מה שכתוב בשין י' חצי וו, והטבת יפה להגדיר את השאלה, זה הכל שאתה שם כלי ראשון על כלי ראשון. כלי ראשון על כלי ראשון זה מותר, אבל בציור שלך... מה אתה עושה? אתה לוקח איזה פינג'ן או איזה סיר, אתה מרוקן את המים שבמחם לתוך אותו פינג'ן או אותו סיר, אז זה כבר נהיה כלי שני, ואז אתה שם אותו על הפלטה, נכון? זה עדיין רותח, זה יד סולדת.
לא על הפלטה, מחילה.
אז מה?
לא על הפלטה, על כלי שנמצא על הפלטה.
לא משנה, אתה שם אותו על כלי שנמצא על הפלטה.
אבל העיקרון של מרן פה זה שיהיה
ביד סולדת. שנייה. אתה שם אותו על כלי שנמצא על הפלטה, אבל הכלי שנמצא על הפלטה הוא כלי מאוד רותח, נכון?
נכון, כן, כלי חם שנמצא על הפלטה.
מצוין, אז הכלי הרותח הזה שנמצא על הפלטה, מה שהוא יעשה כעת, הוא יהפוך את הכלי שני לכלי ראשון. הפינג'ן הזה שמילית אותו מהמחם, הוא עכשיו כלי שני. ברגע שאתה שם אותו על הפלטה, או על כלי שנמצא על הפלטה, הוא נהפך לכלי ראשון. וזו ההלכה לא בשני ותחילת, אלא ברשנון ג' סיב ד' שאסור לאדם להפוך בשבת מצב מכלי שני לכלי ראשון, כי כלי שני לא מבשל וכלי ראשון מבשל. זה שאתה הופך אותו מכלי שני לכלי ראשון, זה אסור. לבני ספרד, לבני אשכנז אפשר להקל בדבר, לבני ספרד לא.
הבנתי, כאילו מרן דיבר פה בטוח,
מרן דיבר פה מכלי ראשון על כלי ראשון. ברור?
כלי ראשונה, כלי ראשון, הבנתי. כלי אין מצב לחמם את המים האלה.
אין מצב לחמם את המים האלה, רק אפשר לשים אותם בתוך תרמוס, אבל לחמם אותם על הפלט או על כלי השן, כן. הפלט או לא.
כן, הבנתי. טוב, יש על כוח הרב.
לבני ספרד, לבני אשכנז מותר, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
יש על כוח על כל השיעורים, אנחנו מאוד מחכימים. תודה. רבה לרב. הוא רוצה לשאול, במקומות שיש שירוב של צורת הפתח, האם אתה לצאת שם עם כיסוי גשם לכובע, מתחת לכובע?
מתחת לכובע? מעל הכובע אתה מתכוון?
לא, באופן שאין גשם, אני שם את זה מתחת לכובע, ככה שלא...
הבנתי. הוא רוצה ללכת במקום שיש צורת הפתח ולשים את הכיסוי של הניילון מתחת לכובע, שאם יהיה מצב שלו גשם, הוא ישים אותו מעל הכובע, נכון? זו השאלה.
בדיוק, בדיוק.
אז בעצם, זה נקרא טלטול בשינוי, כן? כי זה לא דרך הוצאה ככה. בטלטול בשינוי, אפשר לסמוך גם לבני ספרד, קל וחומר לבני אשכנז, על צורת הפתח. כל מה שאנחנו נוקטים שלא לסמוך על צורת הפתח... מה שמרן כותב בסימן שין ממי סיף זין, זה בגלל שיש לנו רשות הרבים דאורייתא היום גם היום, אף הפי שאין שישים ריבו, ואז ממילא צורת הפתח לא מועילה, זה הכל בטלטולים רגילים. שאתה מטלטל כרגילותך, וברגע שאתה מטלטל בשינוי, או ללכת בלי לעצור, או שתיים ביחד, או תינוק שהוא בר דידוי, בכל הפנים הללו, כיוון שהטלטולים רק דרבנן, אז אפשר בדרבנן לסמוך על הסוברים, שאין לנו רשות הרבים העידנה היום, כי אין שישים ריבו בכל רוב המקומות. אז ממילא, צורת הפתח מועילה.
גם שזה עיר שיש רוב חילוני וגויים?
שנייה אחת, תכף נתייחס לזה. עד כאן דיברנו באופן שהצורת הפתח תקינה באותו מקום. לא בכל עיר הצורת הפתח תקינה. יש מקומות שהמועצה הדתית לא מתפקדת כמו שצריך, ואתה שומע שהחוטי העירוב קוראים שם. אז זה ודאי שאסור. דיברתי רק על מקומות שאנחנו יודעים שהמועצה הדתית מתפקדת ודואגים לבדוק את ה... חוץ של העירוב שהוא לא נקרא, אז גם לבני ספרד כן וחום לבני אשכנז. אלא מה?
Okay.
אלא מה? שיש פה בעיה. מה הבעיה? כי הצורת הפתח מה עושה? עושה כאילו את כל העיר כמו חצר אחת גדולה. טוב, כל העיר כמו חצר גדולה.
אני לא יודע, אני מסתפק.
אז אין פה, שנייה אחת צדיק, אז אין פה, רק שנייה אחת. אז אין פה טלטול רשויות דאורייתא, אבל עדיין יש פה חצר שנה מעורבת. חצר שנה מעורבת צריך לערב אותה. אז איך מערבים? לוקחים לחם, רב העיר לוקח לחם, ומקנה לכל בני העיר. אבל מה הבעיה? הבעיה שבעיר הזאת יש גם גויים, ויש גם אנשים שאינם שומרים תורה ומצוות שכופרים בעירוב, שהם מומרים, ואז בכזה מצב זה הורס על העירוב. אז פה מפעילים, וזה לא כזה דבר חלק, מפעילים את זה שהרב העיר נוטל רשות מהממונים והאחראים שיש להם דריסת רגל, אפשרות דריסת רגל בזמנים מסוימים בבתים, זה מספיק סיבה של הקנאת רשות. זה לא חלק הסיפור הזה, כי הרי סתם אי אפשר להיכנס לבית של בן אדם, גם משטרה לא יכולה להיכנס סתם, צריך שיהיה איזה עילה, איזה סיבה. אלא אם כן, זה עיתות מלחמה, שאפשר להיכנס חופשי לבתים של בני אדם, ולעשות מה שצריך. אז ממילא, לכן אני אומר שרצוי שלא לטלטל גם בשינוי, אבל זה רק בתור חומרה. מעיקר הדין, סומכים על הפוסקים שזה בסדר, אבל נכון שלהחמיר שלו, אבל מכרתי את זה בסדר.
אפילו שיש כאן צירוף של כמה קולות, גם שזה יש גויים וחילונים, וגם שזה צורת הפתח, כן?
זה שני דברים נפרדים.
הרומה שמכר
לא, זה שני נידונים נפרדים לגמרי. יש פה שני נידונים נפרדים לחלוטין. הנידון של צורת הפתח, כבר סידרנו אותו, וזה מסודר מאוד, ויש לזה ראי משין חפי סעיף ב', משין ג' סעיף י' ח', יש לזה ראיות. הנידון השני הוא נידון בעייתי.
אני לא יודע מה המצב של המועצה בעיר. אני יכול לסמוך על זה?
לא. אתה צריך לבדוק.
הבנתי. גם בשינוי לא.
גם בשינוי לא. אם כן, אתה תעשה גם בשינוי וגם ללכת בלי לעצור וצורך גדול. גם בשינוי וגם ללכת בלי לעצור וצורך גדול, אז אפשר להקל.
הבנתי. תודה רבה לך, כבוד הרב, יישר כוח.
ברוך תהיה.
כל טוב.
גם לך. שלום למאזין הבא.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
שלום, יישר כוח גדול על כל התוכניות והספרים.
תודה.
רציתי לשאול בבקשה, אני נגיד כמה חודשים כבר התרגלתי לשתות בדווקא קפה שחור, כל יום בכולל, כמה סיבות. עכשיו, יום אחד, אני תמיד מברך על מים ומכוון לפתור את הקפה. יום אחד, באופן פתאומי, נגמר הקפה שחור. השאלה אם עכשיו אני יכול, אז ידעתי על קפה, אבל השאלה אם אני יכול לשתות נגיד נס קפה במקום. וגם היה מקרה שיום אחד פתאום מישהו הוציא חלב פרווה אחרי צהריים, שזה דבר שלא היה רגיל, פתאום הוא הביא מאיזה מקום. אז גם זה הסתפקתי, אם זה נחשב שדעתי גם על דבר כזה, או שצריך לברך עוד פעם.
המים שאתה מברך, אחר כך אתה שותה את הקפה, אתה שותה את זה תוך חצי שעה?
כן, מיד. אני רק רוצה שלי תמיד נפשות, אבל
אז מיד, יפה. אז מיד מבואר בסימן רשבב סעיפה שאתה לא צריך לברך. כי זה דרכו של אדם להיפתח משתייה לשתייה, לאו דווקא לקפה, גם דברים אחרים. אם זה אחר זמן, זה קצת בעייתי, אבל פה זה אין בעיה. דרכו של אדם להיפתח משתייה לשתייה, ולכן אפילו שאתה תמיד רגיל לשתות קפה שחור, אתה יכול לשתות עכשיו נס קפה. והוא עדין חלב, והוא עדין טרופית. למה? כי זה הדרך שאדם נגרר.
ואם, הנה, ואם, אם, לא, לא, אפילו שאתה לא, אדם לא יודע את זה, זה כבר,
אפילו שאדם לא יודע, נגיד, בוא ניקח סיטואציה אחרת, בסדר? עכשיו הגעת לבית שלך, לא בכולל שאתה רגיל וכל הסיפורים האלה, הגעת לבית שלך, ושתית כוס מיץ, וביארת שם כל ימי דברו. מה כיוונת? כיוונת לשתות מיץ, לא כיוונת כלום, זהו. אחרי 10 דקות אתה רוצה לשתות קפה. צריך ברך או לא? והוא לא היה לפניך על השולחן. לא צריך ברך. כי דרכו של אדם להיפתח משתייה לשתייה, או מאכילה לאכילה. אבל אם עבר חצי שעה ואז החלטת שאתה רוצה, אתה צריך ברך. אלא אם כן, אתה רגיל או כיוונת.
הבנתי, אז זה מדינסת. טוב, בסדר, תודה רבה כבוד הרב.
ברוך תהיה.
כל כל טוב.
שלום למאזין הבא.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
הרב, לגבי אדם שמושבת לבית חולים, נניח שהוא חולה שאין בו סכנה, ובשבת רוצים לו לעשות לו בדיקות דם, אולטרסאונד, רנטגן, על ידי גוי. עכשיו, זה לא נחות, אפשר לדחות את זה ליום ראשון. רק בדיקות מעקב לראות אם התרופות עוזרות, או לא דבר שמרפא את הבן אדם. יש פה גם יותר או...
חולה שאין בו סכנה מבאר בסימן של כפחי ציף יוזיין, שיתירו לעשות לו אפילו לסורד אוריית על ידי גוי, אבל זה דווקא בדברים כאלו שצריכים אותם לעכשיו, רפואות שצריכים אותם לעכשיו. אבל אם זה כל מיני טיפולים ומעקבים שאפשר להמתין איתם עד אחר שבת, אין לנו שום יותר לעשות את זה עכשיו בשבת. אז לכן הוא צריך לעמוד על שלו ולהגיד לבית חולים, מכיוון שאין צורך הכרחי לבדיקות האלה שאתם רוצים לעשות עכשיו, לטיפולים האלה שאתם רוצים לעשות עכשיו, אז אני מבקש לדחות את זה לאחר שבת.
עכשיו, אם זה
איסור דרבנן
על ידי גוי,
זה
גם יהיה
איסור? זה לא משנה, גם איסור דרבנן על ידי גוי, איתור כשיש צורך, כשאין צורך שבת לא איתירו. אסור לי להגיד לגוי בשבת, שעדיג לי את המסגן, שאני צריך אותו ביום ראשון. מה שאתה צריך עכשיו איתירו, מה שלא צריך עכשיו לא איתירו, זה נקרא דבר שאפשר להמתין עליו. יש לזה גם סייעתא, משל כפרי ציף ד'.
עכשיו, לגבי בדיקת דם, נגיד שיש צורך על ידי גוי, בדיקת דם עצמה זה איסור דאורייתא?
בדיקת דם זה איסור דאורייתא גמור לכל השיטות, כי זה הוצאה דם שמשתמשים בו. זה תיקון גמור, זה משתמשים בו, זה לא קלקול, זה מלאכת שכל הגופה. יש לזה גם שיעור של הוצאה דם, כך שזה לא תולי במחלוקת שמביא המשתבורה שעבור הלכה שם בסיבה שנת זין.
גם שיש ברנול על היד שכבר יש חור בבריד?
כן, זה לא משנה. זה לא החור, זה האיסור. הוצאת הדם זה האיסור.
של חובל.
של חובל, נטילת נשמה, כן.
תודה רבה, רב.
או נטילת נשמה, הוא מפרק, מחלוקת הרמב"ם והראשונים, אבל לפי שתיהם זה אסור דאורייתא.
תודה רבה, רב, יישר
כוח. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
שלום, רציתי לשאול בעניין זה שאתה זוהי כבוסו.
כן.
כתוב בה, לא יודעת אם היא נשפח לי מים, אני רוצה למקות אותה עם מגבת. האם זה דין של שאתה זוהי כבוסו או שזה דרך לכלוך?
אז תלוי איך אתה מנקה. אם אתה רק שם את המגבת או אתה ממש גורר עם את המגבת על המים. אם אתה רק שם את המגבת, לא גורר והרצפה מאוד מאוד נקייה, זה לא נקרא דרך לכלוך. אז זה אסור, אם זה בגד מלכולך ודאי שאסור, אם זה בגד נקי זה מחלוקת ומחמירים. אבל אם... רק... מה?
אני אומר, אפילו שמיים נקיים, אבל המעשה שלי הוא מעשה של לכלוך, לא מעשה ניקיון.
לשרות זה לא מעשה של לכלוך. שריה זה לא מעשה של... שריה זה לא מעשה של לכלוך. מעשה של לכלוך זה רק ניגוב. זה נקרא מעשה, זה נקרא דרך לכלוך, ניגוב. זה מה שמובא בסימן שין ב' סעיף ת' ויוד. אז אם הרצפה קצת מלוכלכת, כמו שמצאו בדרך כלל, אתה צודק, זה נקרא דרך לכלוך, נכון? זה מותר. אבל אם הרצפה מאוד נקייה, בוא נגיד שזה נשפח מים על השולחן, בסדר? או על השיש, מאוד נקי. אתה שם מגבת, זה כמו לשרות מגבת בתוך דלי מים. אז אם זה מגבת נקייה מחלוקת, אם זה מלוכלכת אסור. אבל אם אני גורר את המגבת על המים, בעדינות שלא יבא של סוחט, גורר אותה על המים, זה נקרא דרך לכלוך, וזה מותר אפילו אם הבגד מלוכלך, אפילו אם המגבת מלוכלכת, כמו שמסיק הביאור הלכה שם, בדיבור מתחיל שאין.
מה שאני שתה בורם מביא שזה סיף קטן סמך, בשין ב' הוא מביא שמותר אפילו אם נשפח מים.
אומרים לי שנותר לנו, אומרים לי שנותר לנו 20 שניות לשידור, ולכן, אם תרצה, בשבוע הבא או ביום שני בבית אורם, ברוך תהיה. שעה ראשונה הגיעה לסיומה, פרסומות חדשות, מיד חוזרים לשעה שנייה.
מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד איתי, קול